ספר בראשית, והגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק ד' פסוק א'. והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם. יש פה תופעה ייחודית מבחינה תחבירית, הנושא קודם לנשוא, והאדם נושא, ידע נשוא. עכשיו זה בעברית מודרנית, זה תקני. בדרך כלל אומרים נושא, אחרי זה נשוא, ואם נשאר זמן, גם יש מושא, או עקיף או ישיר. אבל נושא ונשוא זה הכרחי. רק שבעברית מקראית, זה בדרך כלל הפוך. כלומר, הנשוא קודם לנושא. למשל, בראשית ברא, נשוא, אלוהים, נושא. נכון? לא אלוהים ברא, אלא ברא אלוהים. ויומר האדם, ויומר השם אלוהים. כלומר, אמירה, נשוא. השם אלוהים, נושא. אז אם כך, פה יש לנו משהו שיוצא מן הכלל, והאדם ידע. וצריך להיות כתוב, וידע האדם. אותה השאלה ראינו כשלמדנו על הנחש, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. במקום שיהיה כתוב, ויהי הנחש. במקום שיהיה כתוב, ויהי הנחש. אז מה זה אומר? זה, לפי רש"י, כל מקום שבו יש תופעה כזאת, בלשון עבר, זה מה שנקרא עבר מוקדם. מה שנקרא בשפה האנגלית, past perfect. מה זה past perfect, או בערבית מודרנית, passé antérieur? זה מה שזה אומר שזה העבר שלפני העבר. כלומר, והאדם ידע כבר עוד לפני הסיפור שסיפרנו עד עכשיו, כבר אז האדם ידע את חווה אשתו. מה זה הסיפור שסיפרנו עד עכשיו? המעשה של החטא, אכילת עץ הדעת והכללה. אבל תדע לך שעוד לפני זה, כבר אז, והאדם ידע את חווה אשתו. כן? אני קורא כאן את דברי רש"י, שאומר את זה במפורש, כבר קודם העניין של מעלה, קודם שחטא, ונתרד מגן עדן, וכן, השפור רש"י מוסיף עוד משהו מדהים, ההיריון והלידה. שאם כתב וידע אדם, נשמע שלאחר שנתרד היו לו בנים. אם כן יוצא שההיריון והלידה היו לפני הכללה. כיוון שהכללה הייתה שההיריון יהיה קשה וארוך, והלידה קשה. אז זאת אומרת שפה זה היריון ולידה שאינם קשים. אמרו חכמים, עלו למיטה שניים וירדו שבעה. כן? כלומר, אדם וחווה עולים למיטתם, והתוצאה היא באופן מיידי, חמישה ילדים, קין ואחותו, הבל ושתי אחיותיו. פלופ. כן? בבת אחת. עכשיו, יש רק בעיה אחת. כל זה קורה, איפה אמרנו? בגן עדן. לא ידעתי שבגן עדן יש גוף. בגן עדן למדנו שאין גוף. הרי מתי הופיע הגוף? בפרק ג' פסוק א', נכון? ויעש השם אלוהים לאדם מול אשתו כותנות עור וילבישם. זה הגוף. ולפני כן, לא הייתה אותה כותונת עור, אז ממילא לא היה גוף. אז מה זה הזיווג הזה שהיה שם? לא, זה זיווג רוחני. כן? זה מאוד הגיוני. אגב, כל זיווג, אם הוא זיווג אמיתי, הוא לא גופני, הוא קודם כל נפשי. והוא יש לו גם ביטוי פיזי בעולם הפיזי. אם האדם חי עם אשתו רק מצד הקשר הגופני, כחתולים, אז יש איזה בעיה. זאת אומרת, חסר פה משהו בהתקשרות ביניהם. אז ברור שהזיווג בגן עדן הוא זיווג עליון. כן? וכאשר הוא מתממש בעולם הזה, אז הוא גם בא לידי ביטוי בילדים גשמיים. כן, בבקשה.
בפסוק א' כתוב שכותנות,
ויעש השם
אלוהים לאדם
ולשתוק אותנות. נכון. מה?
בא עם הילדים, הילדים, אותם ילדים שנולדו.
מה עם הילדים? מה עם להם גם היו כותנות אור? בוודאי. הם היו הרי אדם ואשתו. לכל אחד הייתה בת זוג. נכון? אז זאת אומרת שאדם ואשתו זה כולם. כן? כמו כל העולם ואשתו. בסדר. עכשיו, כן.
מה אומר
המגורש. כן, עכשיו, אם כן, רשי אם כן רוצה שאנחנו נבין שכל המעשה הזה קודם לחטא. מה רשי רוצה להציל אותנו ממנו? הוא רוצה להציל אותנו מהקריאה הנוצרית של הפרשה. הנוצרים אומרים כך, אתה רואה האדם חטא ועכשיו הוא מקיים יחסי מין. כלומר, הזוגיות היא פרי החטא. הזוגיות היא בעצמה החטא. ולכן טוב יותר שלא להביא ילדים לעולם, והחי חיי נזירות הוא האדם המושלם. מה רש"י אומר? ההפך. האדם המושלם הוא זה שחי חיי זוגיות, הוא מביא ילדים לעולם, כי הרי כל זה קודם לחטא. ברור? זאת אומרת, יש קדושה במעשה הייחוד. אלא מה? אצלנו מתערבת במעשה הזה גם שפלות. מה שנקרא זוהמת הנחש. כתוב שהנחש בא על חווה והטיל בה זוהמה. מה פירוש שהנחש בא על חווה? שבזיווג של האדם הייתה נטייה שפלותית, הייתי אומר, היצריות גברה על הנשמתיות, ולכן יש במעשה הזה אצלנו שפלות. ולכן הוא גם כתוב אחרי. כי אם באמת זה קרה לפני, אז למה התורה לא כתבה את זה לפני? אלא התורה מדברת על איך שהמעשה הזה נתפס בחיים שלנו. בחיים שלנו יש בו איזושהי בושה, יש בו איזושהי הסתרה, ולכן אצלנו זה מעורב בחטא. כמו שכתוב בספר תהילים, הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני אמי. כן? כלומר, ואומרים חזל, מה זה שדוד אמר בחטא יחמתני אמי, וכי כלום לא התכוון ישי אבא אלא להנאתו? כיוון שהוא התכוון להנאתו, אז היה בזה איזה צד של שפלות. אז זה מה שכתוב, אבל מצד האמת זה קדוש. זה מסביר גם את רבי אברהם בן עזרא, שרבי אברהם בן עזרא לכאורה קורא את זה, חס וחלילה, חס ושלום, רחוק ממנו כך, אבל לכאורה הוא קורא את זה כמו הנוצרים, שהוא אומר שמה שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו אחרי החטא, כדי להגיד לנו שבעקבות החטא הוא נפל לחיי גשמיות. אבל רבי אברהם בן עזרא מדבר מצד ההופעה הממשית, בהופעה הממשית יש במעשה הזה שפלות, למרות שהוא קדוש ביסודו. ברור? לכן המצווה הראשונה שניתנה לאדם זה פירו ורבו. והאדם ידע את חווה אשתו. מעניין, מה זה ידע? תגיד, בא אל חווה אשתו, הרי הביטוי המתאר את המעשה הגשמי הוא לבוא אל. כן, כי ייקח איש אישה ובא אליה. לדעת זה הרבה יותר עמוק. לדעת זה פירושו לאהוב. כן, כלומר, יש התחברות. מה שאני יודע מתחבר איתי. מעניין שביוונית האהבה נקראת פיליה. החוכמה, פיליה. כן. החוכמה, סופיה. ואוהב החוכמה הוא פילוסופוס. כן? אהבת החוכמה, פילוסופיה. אז אם כן, יש הבדל בין האהבה לבין החוכמה. בעם ישראל, האהבה היא החוכמה. כי זה אותה מילה, ידע. אין הבדל בין שתי המילים. הוא ידע כי הוא ידע. כן, בבקשה. מה זה? כן. נכון. יכול להיות, לא יודע. אין לי מושג. כן. לא כל דבר אני יודע. כן, בבקשה.
איך אתה אומר שהוא ידע, אבל אנחנו למדנו שהוא לא דיבר בעצם חווה עד לאחרי
החטא. נכון. אז איך הוא ידע? הרי הוא לא דיבר איתה אחרי החטא. אבל בנשמות הוא כן דיבר. הרי ויקרא האדם את שם אשתו חווה, זאת אומרת, אז הוא קרא לה אחרי החטא, כי היא הייתה לפני החטא אם כל חי. זאת אומרת, כבר יש שיח בין הנשמות שלהם עוד לפני החטא, רק שהוא לא גלוי. אם כן, והאדם ידע את חווה אשתו, יש כאן אהבה שהיא בעצמה החוכמה, פילו שהיא סופיה. מה פירוש הדבר? שהפילוסופיה עוסקת בקליפה החיצונית של המציאות. היא עוסקת בכלים לקליטת המציאות, ואיננה מתחברת עם המציאות עצמה. בעוד שהחכם הוא בעצמו החיים. לכן אמרו דורשי רשומות, חכם בגמטריה חיים. והחוכמה תחיה את בעליה. ובכן, מה, כן?
אז אם לשאול, בלעם אהב את השם?
מה?
לפי זה בלעם אהב את השם.
אתה אומר שבלעם אהב את השם. איפה ראית את זה?
יודע.
יודע מה?
יודע
דעת עליון.
כן, מי אמר את זה? מי אמר שבלעם הוא יודע דעת עליון? לא, מה פתאום? בלעם אמר את זה. אבל חז"ל אמרו שזה לא נכון. שהוא טען את זה, אבל דעת בהמתו לא ידע. אז ידע את דעת עליון? אבל דעת בהמתו לא ידע. טוב, ובכן רבותיי היקרים, והאדם ידע את חווה אשתו. ותהר, ותלד. תגידו לי, אם היא ילדה, ברור שהיא ירתה. המילה הזאת מיותרת, היא מופיעה המון פעמים בתנך, ותהר ותלד. וכי לא ידענו? מה?
זה החידוש.
מה זה החידוש?
אחרי שאדם וחווה לא כתוצאה מהיריון, מכאן ואילך יש לנו תלד חדש.
לא הבנתי. כלומר, מכאן ואילך יש הרות. אז אם כך, אתה צריך להסביר לי מדוע בכל התנך מופיע הרבה פעמים הביטוי ותהר ותלד. זה לא רק פה. מה היא פילה? אבל כן כתוב שהיא ילדה. מה אתה אומר שהיא פילה? ותהר ותלד. הנה פה משל, ותהר ותלד את קין. כן, אבל ותהר איננו ציון להפלה, אני מצטער. ותהר הוא ציון להיריון. אז אם כן, מדוע כתוב בכל מיני מקומות ותהר ותלד? היה מספיק לכתוב ותלד, והיינו חוסכים מעצמנו את המילה ותהר. אלא תשימו לב שהביטוי ותהר כתוב בכל מקום שבו מתרחש משהו שהוא משמעותי בהתפתחות התולדות. אתם זוכרים שלמדנו שמכאן ואילך זה תולדות השמיים והארץ. זאת אומרת, יש עכשיו משימה לאדם להצליח את הבריאה דרכו. להיות שותף במעשה בראשית. אז כל פעם שיש התקדמות בנושא הזה, כתוב ותהר. לא על כל לידה נאמר הדבר הזה, לא, כי לא בכל לידה יש התפתחות כזאת. ותהר ותלד את קין. מעניין? אני לא הייתי כותב ככה. בבקשה? נכון. עכשיו, אני שואל, זה נכון. עכשיו, אני שואל, מדוע כתוב כך ותלד את קין? אני לא הייתי כותב ככה. אני הייתי כותב ותהר ותלד בן. ותקרא את שמו קין. הרי ברור שהשם של הילד נותנים אחרי שהוא נולד. אז קודם כל תן לו להיוולד. אחרי זה תקרא לו בשם. אלא כשהיא ילדה אותו הוא כבר היה קין. למה? מה זה קין קודם? נכון. אז היא מספקת לנו את ההסבר, ואת אומר קניתי. זאת אומרת, הוא קניין מלכתחילה. כלומר, עצם לידתו היא הקניין. לכן כשהוא נולד, הוא קין. כלומר, הוא קניין במהותו. מה הוא מקנה? הוא מקנה את זכות הקיום. שימו לב לביטוי, ותאמר קניתי איש את השם. כלומר, זה ביטוי של שמחה. מה השמחה בזה שהיא קנתה איש את השם? מה זה את? מה? אני רוצה פשט. את זה עם. נכון? עם. קניתי איש, עם השם. כלומר, זה אומר שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה היחיד שהיה מייצר אדם. מכאן ואילך גם האדם מייצר אדם. כלומר, יש שותף. קניתי איש, את השם. או, זה יפה. זה אומר שסוף סוף היא משתחררת מן הכללה של הנברא. כן, זאת אומרת, יש כללה בלהיות נברא. מדוע? מה זה נברא? הנברא הוא מי שמקבל את הקיום שלו מזולתו, מחוץ לו. מישהו נותן לי את הקיום שלי. אז אם יש נותן, אז מי הוא הנברא? המקבל. זאת אומרת, להיות נברא פירושו להיות מקבל. ומה זה להיות בורא? להיות נותן. יוצא שנברא ובורא הם הפוכים זה מזה. אני ההפך מאלוהים. זה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות. כי הרי האלוהים הוא הטוב המוחלט, אז אם אני ההפך מהאלוהים, אני הרע המוחלט. זה נורא. זה נורא להיות מקבל. זאת אומרת שאפשר להבין על פי זה את התפיסה הפסימית שאומרת שעצם הקיום הוא רע. אבל כאן נעשה חידוש. היא קיבלה חיים כדי לתת חיים. כלומר, אני עכשיו מקבל על מנת לתת. יוצא שקבלתי היא נתינה. אז הפכתי להיות דומה לבורא. יוצא לפי זה שקין הוא הגואל את האדם מקללתו. הוא המשיח. כלומר, הראשון שיכול להיות ההצלחה של ההיסטוריה הוא קין. אגב, איך נקרא המשיח בספר תהילים? בן אדם. על בן אדם אימצת לך. כלומר, אדם הראשון הוא אדם, והמשיח הוא בן אדם. ברגע שזה נעשה, אפשר לסגור את ההיסטוריה. זאת אומרת, זהו, זה הצליח. אבל יש רק בעיה אחת, שזה לא הצליח. אנחנו צריכים להבין מה קרה שם. אבל מטבע בריאתו, הוא הפך את אבא ואמא שלו להורים. בזה הוא גואל אותם, ומכאן שהוא המשיח, ומכאן שחווה הייתה יהודיה. כי היא הבינה שהבן שלה הוא המשיח. כן, בבקשה. נכון. ודאי שיש עם ישראל בשלב הזה. קוראים לו אדם. כן, אדם הראשון זה עם ישראל. ויש כאן הצלחה של ההיסטוריה. כלומר, המשיח זה מי שמצליח את ההיסטוריה. הנה הוא מצליח. עכשיו, נשאלת השאלה, מה יודע קין על עצמו? הוא יודע את האמת. הוא יודע שהוא מרכז העולם. נרקיסיסטי לחלוטין. כלומר, הכל נמדד ביחס לקיום שלו. הוא אגב לא צריך אפילו לעשות שום דבר כדי לקנות את קיומו. עצם קיומו הוא הגואל. ומכאן לטעות שיכולה לצמוח מזה. מה הטעות שיכולה לצמוח מזה? הוא מודד את הכל ביחס לעצמו, ואיננו רואה שליחות לקיומו. מהי השליחות? בואו נראה. ותוסף ללדת. שימו לב, לא כתוב שהיא ירתה. למה? כי זה אותו הריון. הם היו תאומים. אז זה לכן, אין פה הריון נוסף. עכשיו, הביטוי הוא חריף. ותוסף ללדת. מה זה ותוסף? זאת אומרת, הוא תוספת. תוספת זה מיותר. את מה ילדה? ותוסף ללדת את אחיו. זאת אומרת, הוא לא, בעוד שאצל קין חסכנו מעצמנו את הצורך לומר שהוא בן, כאן מגדירים אותו, הוא אח. הוא מטיל על קין את המשימה של האחווה. כן? חמודי, הבאתי לך מתנה, אח. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אתה אחראי עליו. אז אם כך, מרכז הכובד עבר ממני אליו. בעצם זה שהוא אח, זה כבר מוריד אותי ממדרגתי. זה סקנדל. צריך לבטל את האח. כי אני רוצה לחזור להיות בן. יוצא שהבכור הוא בהגדרה רוצח. כי הוא לא רוצה. אך. זאת אומרת, זה מין גורל כזה שנקבע שהוא ירצה לבטל את אחיו. כששואלים ילד שיש לו אח, אומרים לו, ילד, כמה אחים יש לך? ואז הוא עונה, יש לי אח אחד. שאלה הבאה, לאח שלך כמה אחים יש לו? אין לו. כלומר, זה לוקח זמן, עד שהאדם רואה את עצמו כאח של מישהו. כלומר, כעומד בפריפריה של מרכז אחר, מישהו שמחוץ לו. עכשיו, מה הבל? אגב, כתוב כאן את אחיו, את הבל. מה זה הבל? כן? זה הבל. זה מיותר, זה מה שיוצא. כן? הבל פיו. הבל זה החום. כן? בשבת אין מטמינים בדבר המוסיף הבל. ההבל זה הבל. מיותר. ויש אפילו בערבית קונוטציה של שיגעון להבל, נכון?
מעבול.
אבל, נכון? איפה זה בא? זה בא מי? זה סוג של שיגעון, כלומר, מה שאין לו מקום, מה שמיותר. זאת אומרת, אז, את אחיו, את הבל. שאלת השאלה, מה הבל יודע על עצמו? הוא יודע שהוא שני. אז אצלו, האחריות אל האח היא מולדת, היא מובנת מאליה. אז זה לא הניסיון שלו. מה הניסיון של הבל? נצטרך ללמוד. אבל הבל יש לו משימה אחרת ממשימת האחווה. אצלו, הייתי אומר, האחווה היא מובנת מאליה. הוא אחראי לאח שלו הגדול. יש לו תפקיד, אם כן, של מנהיגות. הוא צריך להצליח את מנהיגותו כלפי אחיו. הוא המחנך.
הבל הוא המחנך.
וכיוון שהוא המחנך, הטעויות שהוא עשוי לעשות בחינוך הן חמורות יותר. שגיגת תלמוד או לזדון. כי הוא אחראי באופן מולד. לכן הוא גם רואה. הוא יודע שהוא שני. כיוון שהוא יודע שהוא שני, אז הוא יודע שהראשון עיקר. לא, עבור קין, הטיפול בהבל זה תיק. מה נפל עליי? עבור הבל זה מובן מאליו, הוא יודע שהוא שני. אז האחר הוא העיקר. בסדר?
אז אצל הבל יש אחווה.
אצל הבל האחווה היא מולדת, אבל יש לו בעיות אחרות, אנחנו נלמד. בסדר? כן.
שאלה
מסוימת,
הרב דיבר קודם על כך
שעלו שניים וירדו שבעה. נכון.
החיות לא מוזכרות לחלוטין,
ומדוע
יצאו גם שלוש אחיות?
אתה אומר שהחיות לא מוזכרות כלל, ואני שואל אותך, מניין לך זאת? בוא נבדוק, בוא נקרא את זה עוד פעם. נכון? פסוק א', נקרא. אני מציע שנקרא, ואז נראה אם זה מוזכר או לא. והאדם ידע את חווה אשתו ותהר, ותלד את. קאי. מי זה את? את זה לרבות. עם. יש עוד מישהו. אגב, למי שהוא ממין נקבה, מה אומרים כשמדברים איתה? את. נכון? זה כתוב. ואתה אומר, כן תשת השם. ותוסף לדעת את אחיו, את הבל. אם כן, יש פה שתי אחיות. אם כן, סך הכל, חמישה ילדים. עם ההורים זה שבעה. מה הבעיה? כתוב. מדוע קין לא רוצח את האחות שלו? מסיבה פשוטה. עם האחות אין לו תחרות. התחרות היא עם מי שיש לך גורל דומה לו. הגורל של האחות הוא גורל שונה משל האח. ולכן אין פה מריבה. נכון? זה מסביר אגב משהו בתסביך אדיפוס. כן? יש מריבה פנימית, סמויה, בין הבן לבין אביו. לא בין הבן לאמו. כמו כן גם המהר"ל אומר שהקשר של האדם עם ביתו הוא עמוק יותר מאשר של האב עם בנו. שוב, בגלל שעם הבן יש לו תחרות, עם הבת אין לו. בסדר?
למה
זה מגיע כך? כלומר, מדוע קין נשא את אחותו? שנאמר, איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא. נכון? כך כתוב? עולם חסד ייבנה. נכון? כתוב? אז זה הסיבה.
איזה
היגיון יש פה? שהאחווה האולטימטיבית היא של אח ואחות. ולכן אתה רואה שהאבות הקפידו לקרוא לנשיהם אחותי. אלא שבמציאות שלנו זה תועבה. מדוע זה תועבה? בגלל שהאהבה צריכה להיות בהתפשטות המעגלים החוצה. אז כל זמן שהזוג היחיד בעולם זה האדם ואחותו, אז אחותו היא אשתו. ברגע שיש יותר דורות, זה כבר הופך להיות אסור. או, כך אומר רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, או בשפתו המקורית, כיתב על מוכתר פי אל אמנת ועל עתקדת. זה לא? כן?
ולמה
הקב"ה מגלגל שיצאו שלוש בנות ולא שתיים? אז למה בעצם להבל יש שתי בנות, שתי אחיות? כן? שתי אחיות. הוא הבל. אז יש תוספת, כמה שרוצים. כלומר, יש פה מותרות. ואז הוויכוח יכול להיות שאלה גדולה. הרי כל אחד יש לו בת זוג. כן? קין בת זוגו, הבל בת זוגו. ושל מי הנותרת? כאן תתחיל המלחמה. כן? חזל אמרו שעל זה הם רבו. כן, בבקשה.
למה התורה לא מציינת
במפורש שאלו האחיות? כי הם לא אלה שפתחו במלחמה. אנחנו כאן דנים במלחמה. בסדר? אז זה מה שאני מסביר לך. התורה מציינת, יש הרבה פרטים שהתורה לא מספרת. התורה, כשהיא מציינת פרט, היא מציינת את הפרט המשמעותי לסיפור. וכאן מדובר על סיפור המלחמה. ולכן מסופר על הנלחמים ולא על השלל. בסדר? טוב, חוץ מזה שזה נשים בדרש. כן? למשל, יש שאלה מפורסמת. הרי כתוב, והשם ברך את אברהם בקול, בת הייתה לו לאברהם ובקול שמה. נכון? שואלים הדרשנים, אם ככה, מדוע הקדוש ברוך הוא, מדוע אברהם, סליחה, מדוע אברהם הלך לחפש אישה ליצחק כל כך רחוק? יש לו בקול. נכון? יצחק שולח את אליעזר, תביא לי אישה מארם נהריים. אמרו שהוא רצה אישה על פי פשט ולא על פי דרש. כן, הוא רצה אישה כפשוטו, לא אישה על פי מדרש. כן. כן. והתוסף ללדת את אחיו ואת האבל.
עוסקים במלחמה.
כן.
המניע לכתורה גם היה
אנשים
שם.
נכון, אבל אנחנו נראה שזה לא כך פשוט, שזה רק אנשים. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל, ויהי הבל, רועה צאן. כלומר, הוא אוטומטית עוסק ברעות. ואהבת לרעך, אז הוא רואה, הוא אחראי על אחרים. הוא המחנך. וקין היה עובד אדמה. הוא מרוכז מסביב לעצמו. לכן גם עובד כתוב כאן בלי וו, כאילו כתוב כאן עבד אדמה. כן? ולזה יש תוצאות, אנחנו נלמד בהמשך. שלום.